בוקר טוב, יום שלישי, כ"ח אדר א' תשע"ו, השיעור במילות הראיה, כמו שאנחנו רואים, בפסקה י"ב, יהיה לעילוי נשמת צביה בת סעדה ז"ל, ולעילוי נשמת אבי מורי צבי משה בן ישראל יהודה הלוי, הריני כפרת משכבו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, כל אחד לפי מה שהוא צריך. ולרפואתנו אנחנו. באיזה עניין? שלפנינו. אומר הרב בפסקה י"ב, ואחר כך אני אכנס למקור אחר ונחזור אל הרב. אומר הרב, כשמתמעדת יראת שמיים מן העולם, על ידי טמטום הלבבות, בשעה שמגיע המיעוט לתכלית קוטנו, אז ירגישו כל הלבבות כמה עמולות הן, כמה אין להם שום ערך מפני חוסר היסוד העיקרי של החיים, שהוא יראת שמיים. אז ינהו לכל לרדוף אחר הקניין של יראת שמיים בכל לב ובכל נפש. זה יהיה מדעה רחבה וחופשית מאוד, שממילא תהיה מחוברת בהכרת אמת היותר ברורה והוספת החן של ההרגשה היותר עדינה המעטרת את חיי האדם. לפני שניכנס לתוך דברי הרב, יש איזה מושג שאני רוצה קצת להרחיב בו ולהבין אותו יותר. טמטום הלבבות. אני יודע מושג אחר שמופיע בצד השכלי. אדם ככה נהוג בצורה לא יפה להגיד למישהו שהוא לא בצדר, כן? יש לו טמטום. זאת לא הכוונה כאן. כמו מה פירוש טמטום הלב? למעשה יש מספר הגדרות שאפשר ניתן להגדיר את המושג טמטום הלב, אבל המושג הפשוט אטימות, אטום, הלב חתום, הלב לא נותן מקום לרגש הנכון לפעול, אלא הוא מופעל לרגשות אחרים שלא בהכרח הם אמיתיים, יכול להיות שכן, אבל כמובן כשאנחנו מדברים על יראת השמיים, הלב עטוך לרגש הזה הנקרא יראת שמיים. מאיפה זה בא? מדוע האדם עטוב? מדוע האדם אוטם את עצמו? זה לא משנה אם זה מלראות טוב או מלראות רע. אוטם את עצמו. נכנס לחדר האטום הפנימי, נועל את החלונות, את הדלתות, שם נייר דלק, כמו שפעם במלחמת המפרץ הראשונה חשבו, עבדו עלינו, אמרו שאם נשים נייר דבק לא יקרה כלום, במגרות רטובות על הרצפה. וזהו, והוא יכול לחיות בין אנשים, אבל כשאתה מתבונן בו, מה אתה מגלה? אתה מגלה עצבות. מה אתה מצוב? העצבות היא אולי המוקד, המקור, שממנו יונקת אטימות הלב. נו, אבל אתה רואה את הבן אדם, רוקד, שמח, כלפי חוץ. אבל בפנים הוא עצוב. השאלה היא, מדוע האדם עצוב?
מאיפה באה העצבות? כשאתה רואה אדם עצב, יש כמה אפשרויות להגיב. אחת, הסתכל, לעשות ככה תנועה של עצמך אפילו, רחמנות, וללכת. כי אתה לא יודע איך להתמודד עם זה בעצמך. התנועה הנוספת היא לדבר איתו, לנסות, להבין מדוע הוא נמצא במצב שהוא נמצא, מה מעציב את ליבו. תשימו לב שאנחנו אומרים, מדברים על עצם, רואים שהאדם מעציב את ליבו, והתעצב השם אל ליבו. הלב, כביכול הוא משם הרגיש, הלב מרגיש, והתעצב בליבו. אז אתה מנסה להאמין, מה קשה לו, מה הוא עבר, למה הוא עצוב. ובמילים אחרות, למה אתה אטום? בדרך כלל, ברוב רובם של המקרים, אדם עצוב בגלל שהוא לא קורא את המציאות באופן הנכון. עד היום, אני חושב, לא הזכרתי בשיעורים במילות הראייה דברים מאדמו"רי קמאנא. יש ספר שנקרא "נטיל מצוותיך" של האדמו"ר מקמאנא, בעל היכל הברכה. שם יש נטיל אמונה. ונטיל האמונה, השביל הראשון, באות ד', אומר שם הרב בעל היכל הברכה, שאדם שמאמין בהשגחה יכול לסבול רדיפות, ביזיונות, חרפות ולצאת מהם בשלום. שמה מספרים, על מנת שתבין מה אנחנו מתכוונים, הוא ממשיך ואומר שמישהו ביזה אותך, חרף אותך, אמר לך מילים לא נעימות, קרא לך בשמות גנאי, זה לא סתם. אם למדנו ברמח"ל אתמול בדרך השם, שהכל מושגח, ויש יחסי גומלין בין אדם לסביבה, והסביבה לאדם, אז אם מישהו בא אליך ואמר לך מילים שאינן יפות ולא נעימות, כותב שם הרב, בא אליך, נטיל מצוותיך, יש בך את זה. זה לא סתם. נסביר ונרחיב את הדברים שאני אומר. אם אדם היה בא והולך, הוא אומר לך, אתה תפוח אדמה. היית מתגיע עליו, רוצה רחמנות, ממשיך עליו. לא היית מתייחס. אפילו אולי היית מתפלל תפילה קצרה. כן, תפילת אבינינו. עליו, לפרענו, שלח רפואה שלמה, לחולה פלוני. מה ביני לבין תפוח אדמה? אבל לא הייתי מרגיש נפגע. כי זה מחברת, לא שייך. אבל מי שהיה אומר לך, אתה רמאי, אתה נכנס ללחץ, אתה גנב, אתה שקרן, אתה מגיב אחרת, למה? מה ההבדל? מה ההבדל בין תפוח אדמה מלפון, אבטיח לבין רמאי, שקרן, גנב? אתה קוף, הנה, תחמנו אותה לך. מה קרה? מה הסיבה שאתה פתאום מרגיש פגוע? אומר בלתי מצוותיך, אתה יודע למה? כי יש לך את השקרן, את הרמאי ואת הגנב. לכן, מה שניסית להסתיר, בא מישהו וחשף, זה לא נעים. אז אתה מנסה לברוח, אתה מנסה למנוע את החשיפה. אז אתה מגיב קשה. ממשיך ואומר, מי הרשה לו לומר לך את זה? אם הכל מושגח והכל מאהבת השם את האדם, אז מי הרשה לו? הקדוש ברוך הוא שלח אותו אליך. למה? כדי שתתקן את המידה הזו. אם אתה מאמין בהשגחה, אז זה לא נעים, אבל אני לא אומר שצריך לנשק אותו, אבל לא להגיב בצורה הפוכה. להבין שהקדוש ברוך הוא שלח אותך, אותו, כדי להעיר אותך על דבר שאתה פשוט לא כבר שכחת ממנו. לכן הוא ממשיך ואותן, יש שם דוגמה, אתם דוגמה ממקום אחר. מספר על האדמו"ר הנמצאי מחב"ד.
מה עם
זה שהוא פגע לך,
כאילו,
מה איתו? זה עניין שלו. אמרנו, אדם הוא בכירי, הוא יכול לבחור כן שהוא יהיה שליח או יהיה שליח אחר. אז הזכרנו פעם, נכון? את קיסר רומי לפני טיטוס. הגיע עד ירושלים וחזר הביתה. אתה יכול לבחור. העניין הוא שהאדם הזה צריך שמישהו יגיד לו שהוא שקרן, גנב ורמאי. עכשיו, אם זה אתה, הוא, זה בחירה שלך. אבל זה שמישהו יבוא ויגיד לך, זה יהיה. אבל אתה, בתור מי שמקבל, כן? צריך להגיד שזה מושגח. אז יודעים סיפור על האדמו"ר האמצעי, יש סיפור כזה שכתב, שסיפרו, שהוא היה מקבל כמטלח פתקים, עם שמות של חולים, של כל מיני עניינים, ויום אחד הוא פשוט התעלף, התעלף. אחרי שככה העירו אותו והחזירו אותו, לקח לו 3 ימים להתאושש. חלש מאוד. שאלו אותו, מה קרה? מה הסיבה לכזאת חולשה, לכזאת מקוויטלה, מפתקים? אמר להם, כשאני מקבל פתק אני מבין, ואני שואל את עצמי, למה הוא בא אליי? הרי יש עוד אדמו"רים. למה הוא בא דווקא אליי? וכתב לי את הפתקה, וכשאני רואה את השם של מה שכתוב לי, אני רואה כל מה שהוא עשה. כל החטאים שלו, המצוות שלו, אני פשוט רואה מהפתק את כולו. ואני אומר לעצמי, וואו, אם אני רואה את החטאים שלו, זאת אומרת שיש לי אותם. אני התעלפתי. כלומר, כל דבר שקורה, זה אישי לגמרי. זה מכוון. אז מי שמאמין בהשגחה, אז הוא מתקן. כותב האדמו"ר מכמה רשם. ואם חיפש, חיפש, ולא מצא. הוא אמר לי, אני רמאי. חיפשתי, חיפשתי, לא מצאתי שאני רמאי. אני בצדר, לא רימיתי אף אחד. אומר האדמו"ר מכמה רשם, וכי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתבלבל בין איוב לאויב? נו באמת. אתה חשבת להיות רמאי, רצית להיות רמאי, רק לא הסתייע. או שהתגברת. אבל יש לך את זה במחשבה. תקל את זה במחשבה. כלומר, האדם נוטה להיות עצוב כי הפענוח של מה שקורה לו במציאות היומיומית בכל רגע נתון מנותק מקודש פה. זה קריאה לא נכונה של המציאות. ולכן הוא באמת עצוב. איך הוא עושה לי את זה? למה? מה עשיתי לו? למה הוא פגע בי? אדם יהיה עצוב, והוא לא מבין שזה אימייל מהקדוש ברוך הוא. והבן אדם הזה זה התיבת אימייל. הוא רק מעביר את ההודעה. אז אדם יהיה עצוב, זו אופציה אחת. האופציה השנייה, זה מצב שבו אנחנו רואים הרבה אנשים שמרוצים מעצמם. זה המצב, תודה לאל, ברוך השם, אני בסדר. אדם שמרוצה מעצמו לא שם לב לחסרונות שלך. הוא פשוט מתעלם מהם. הוא גם לא מרגיש אותך. טוב לו משהו. אתם זוכרים פעם, לפני כמה שנים אמרתי לכם שהייתי בשיעור של הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ, שאמר שבנושא של התשובה הוא רגוע. החילונים יחזרו בתשובה. הכופרים יחזרו בתשובה. הדתיים לעולם לא. מה? דווקא דתיים? אלה שיושבים, מתפללים, נמצאים, לומדים, חיים, אל בית... הוא אומר, לא, הם לא עשו תשובה. למה? כי תמיד הם יותר טובים ממישהו אחר. אז הכל בסדר, לא? על מה יש לי לעשות תשובה? אני שומר שבת, תראה, הוא חלט שם, אני בסדר. אני מרוצה מעצמי. אז הם לא עשו תשובה. כי על מנת לעשות תשובה, אדם צריך להכיר בחיסרון. אם הוא לא מכיר בחיסרון, אז הכל בצדר. אבל, לאט לאט, לאט לאט, שאדם כל כך מרוצה מעצמו, מה קורה לרגש הפנימי שלו? נרדם. אז יש אטימות הלב. או מעצב, שנובע מכירה לא מכונה של המציאות, או מכך שהוא כל כך מרוצה מעצמו, זה הכל בצדר. אז הלב מפסיק להרגיש את החיסרון, מפסיק להרגיש את הצורך לשנות, לבחון, להתקדם, לתקן. כתוצאה מטמטום הלב, מהאטימות והמחקיעה לא נכונה, או מהמחשבה שהכל אני בסדר, יש השפעה התנהגותית על כל מהלך החיים של האדם. בכל תחום, תחום האישי, התחום הזוגי, התחום הכלכלי, אני אקרא לזה התחום הכלכלי, העסקים שעוסק בהם, התחום הבין אישי, בכל דבר שהוא נוגע. אדם יכול לראות דברים מפעמים את הלב, דברים גדולים, הוא לא ירגיש כלום. יכול לעבור ולא להתרגש מדברים שהיו אמורים להוציא אותו בריקוד או בקריאת התפעלות גדולה. הלב אטום. איך בכל זאת יוצאים מזה? תכף נראה. בואו נחזור עוד לפני שניכנס לעוד דברי העבר. אתם יודעים מה? בואו נראה, נתחיל. כשמתמעטת יראת שמיים מן העולם, איך יכולה יראת שמיים להתמעט מן העולם? איך יכול להיות שעולם שלם לא מרגיש את יראת השם? כשאני אומר לא מרגיש, זה כולל שומרי מצוות וחובשי בתי המדרש? יש בעיה ביראת השם? זה מתמעט? כאשר אדם נכנס לתפיסה מסוימת והוא נתקע בה. כך דוגמה. העולם. העולם במשך הדורות מצא את עצמו מול תפיסות פילוסופיות כמו תורת האבולוציה. עכשיו יש דבר חדש, המפץ הגדול. כל הגישות, תפיסות פילוסופיות מדעיות שבהם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. והעולם הלך אחרי זה. מדוע? א', כי זה משחרר אותך מחובות. החובות היחידי, החובות שמחייבים אותך, אלה חובות הסכמיות חברתיות. על בסיס הסכמים, חוקים שכליים, שהאדם ממציא ספר החוקים של מדינה פלונית. זה פרלמנט, כנסת. זה הבסיס. אבל אז, כל מה שלא תפסו אותך, בסדר. אתם יודעים, מתי גנב נקרא גנב? רק שתפסו אותו, כי לפני זה אף אחד לא יודע. זאת אומרת, אנשים יכולים לעבור על החוק, לא בין קדש, לא יתפסו אותם. כי הריבון, כי מי שאתה אמור לתת דין בחשבון לפניו, איתה, אתה תצטרך רק אם יתפסו אותך. אין משהו אחר. אין משהו אחר מקביל. אלא הסכמות. בצדר, אז אני לא מסכים. אבל מה אני אעשה ואני כפוי חברתי? אז אני אנסה למתוא פרטות. כי האדם לא חושב על הכל. גם הוא יהיה חבר כנסת או שר. הוא אדם. אני אחפש את הפרצה, ואני אקנה את הפרצה, והכל בסדר. אז אני עבריין ברשות החוק. כאשר העולם מפס התורה האבולוציונלית, היום המפץ הגדול, המדע, אז אין מקום לקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם אומר אין מקום לקדוש ברוך הוא, כמו שראינו, זה קריאת מפה לא נכונה של המציאות, נוצרת אטימות הלב. הלב נהתם. ממה יש לי להיות ירא? ממי? מהשוטר? מהשופט? ממי? כל מה שלא יתפסו אותי, אני פוחד, שלא, אני פוחד בדי שיתפסו אותי. כלומר, נלך מזה לגישה הבאה. ברגע שנוצרה התפיסה שהעולם מתפתח מעצמו, נוצרה אפיקורסות. אין אלוהים. כלומר, זה מתחיל להתקדם, להתרחב, להתפשט. שכל, מדע, פילוסופיה, הלכה והתפתחה, ונתקע את האדם מן האלוהות. ושאיר את הכל לטבע. אומר הרב, כשהיא מתמעטת יראת שמיים מן העולם, למה זה קורה? על ידי דמדום הלבבות. כלומר, אנחנו יכולים להסתכל, אנחנו רואים שיש אנשים בכל המגזרים, בכל המקומות, בכל בתי המדרש, בכל מקום ומקום. חסרי יראת שמיים. אין רגישות פנימית. מה הסיבה אומר הרב? תקראו בפנים. בשעה שמגיע המיעוט לתכלית קודנו, יש אדישות גם מההיעדר. זה כל כך, כל כך לא מעניין, כל כך, כל כך לא שייך, כל כך, כל כך לא נוגע לי, שאני אדיש לזה. כלומר, זה לא רק אטימות הלב, אלא זה אוטם הלב עם מנעול. אז האדם הגיע לאן? רעיונות. זה נראה כאילו נדבר עם עצמי. יש לכם רעיונות? מה האדם יכול להגיע במצב הזה? לאן? לא, בעקבות הכפירה הוא הגיע לאטימות. אדם, אטום, אדיש. אין אלוהים בעולם. לאן הוא מגיע? לאן? עצמות, כן, יכול להיות, עצמות פנימית, אין רגש פנימי, נכון, הוא נראה שמח, הוא לא. אבל בפועל, מה קורה לעולם? מה קורה לאדם? הרב אומר, שימו לב, למילה, בשעה שמגיע המיעוט לתכלית קוטנו, לקטנות הקטנותית, הקטנותה, לא יודע איך להגיד את זה, המזערית, המיקרוסקופית, בהנהגות המוסר, ביושר, באמון, אדם הופך עולם להיות מושחת. אבל ברמות, ברמות גבוהות של התחתית. העולם הופך נהיה יותר ויותר מושחת, יותר ויותר נורא, יותר ויותר רע. גם אדם כלפי עצמו, אדם כלפי חברתו, החברה כלפיו, העולם כולו. איש את אחים חיים בלאו. רמת הירידה היא כל כך עמוקה, שורשית, נמוכה, שמחפרת והולכת ומעמיקה את הבור, ו... יש מישהו שמרגיש? יש אטימות. אטימות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
ממילא אומר הרב, לרבין המצב שממנו כביכול, אין דרך, זהו, הגענו לקצה. הגענו לקטנות. הגענו למקום הנמוך. אומר הרב, זהו. משם יש דרך אחת. לעלות בחזרה. כשאדם מגיע לתחתית, אין לו ברירה. הוא עולה בחזרה כי אין יותר. אין יותר. לכן באמת אנחנו רואים שהעולם היום במגמה של התפתחות מוסרית, אומנם אנושית, הסכמית, אבל יש היום כל מיני חוקים, כל מיני כללים חדשים, שהתחדשו בשנים, בעשר, עשרים שנה, השלושים שנה האחרונות, שבעבר לא היו. אחד הדוגמאות הכי גדולות, ביטול העבדות. לפני 200-300 שנה. איך זה יכול להיות? כלומר, המוסר האנושי ההסכמי מתפתח, כי הגיעו לתחתית. אין יותר לאן ללכת. זה או להיות או לחדול. לכן אומר הרב, אז ירגישו כל הלבבות כמה עמולות, כמה אומללות הן, עצובות, אדישות. הם יבינו לאן הם הגיעו. הם יבעלו מעצמם. כמה אומללות ומסכנות יש במצב הזה, של האפיקורסות, של האטימות הלב, של העיצבון, של התחושה שאני בסדר. לאן זה יוביל אותם? את כולנו. אומר הרב, אז ינהו כל, סליחה, דילגתי, כמה עמולות הן, כמה אין להם שום ערך, ערך עצמי. אני לא מדבר עכשיו ערך קנייני ממוני, אולי הוא שווה מיליארד דולר, אבל הוא לא שווה כלום כאדם. במידות מושחתות, במוסר פגום, הוא יכיר בזה מפני חוסר היסוד העיקרי של החיים, שהוא יראת שמיים. כלומר, תחושת הריקנות ואובדן הדרך, אובדן הערכים הטוטלי המוחלט שנוצר בגלל אותן תפיסות מדעיות, השכלתיות, פילוסופיות, אפיקורסיות. אז ינהו כל לרדוף אחרי הקניין של יראת שמיים. אנשים יחפשו את יראת השמיים באופן של ינהו. אני חיפשתי, עשיתי חיפוש בתנ"ך לראות המילה הזו ינהו, איפה אני מוצא? כמה פעמים זה מופיע בתנ"ך? פילי פלאות. פעם אחת. בספר שמואל, א' פרק ז', אתה יכול להביא לי תנ"ך בבקשה. כן, כן, לא משנה, זה או שם למטה.
סימון.
כן, שיהיה סימון. שמואל א', שמואל א', פרק ז'. אני רוצה לקרוא לכם את הפסוק. מה פירוש המילה ינהו? יימשכו. יימשך. לומר לפי הפירוש הזה, תודה, כולם יימשכו אחר הרדיפה לחפש את מה? את יראת שמיים. עוד הוא אומר הפסוק. זה פרק ו' וזה פרק ז'. פרק ז', פסוק ב'. זה סימנים, אבל אני לא מבין אותם. כן. שימו לב. ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים. דוד מנסה לעלות. ארון הברית מהפלישתים, נעצר בקריית יערים. וירבו הימים, והיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחר השם. נמשכו, רצו אחר השם. זהו, מקום היחידי בתנ"ך. כשאנחנו מדברים על המילה ינהו, זה ירוצו אחר הקדוש ברוך הוא. אבל מצודת ציון מפרש דבר אחר. וינהו לשון נהי בכי וקללה. מה רוצה הרב להגיד? בואו נחזור על דברי הרב. כשיגיעו לתחתית, כשיגיעו לשיא הריקניות, כשיבינו לאן הם הגיעו, אז ינהו לכל לרדוף אחר הקניין של יראת שמיים. מה, הם יבכו? כן. זה יהיה מתוך כאב, מתוך בכי של הריקנות, של החסר. יבינו אז לאן הם הגיעו בגישה התופסת שאין מקום לקדוש ברוך הוא. אין יראת שמיים. גם ברחוב של בית המדרש. כי גם שם חסר יראת שמיים. המשיך הרב אומר, אבל זה יהיה בכל לב ובכל נפש. רגע, אבל דיברנו לפני רגע שהלב אטום. אז איך זה בא עכשיו מכל הלב? הרב מקוצק היה אומר משפט סותר. היה אומר, לב שבור זה לב שלם. שבור שלם? כן. השברון לב הזה, שחושף את האדם מול חסרונותיו, מול מידותיו, התאונות תיקון, שיפור, זה שובר את הלב. מה? זה אני. אתם אומרים, לוואי ולא נולדתי. אבל אם האדם מביא שזה התחתית, ומה שנשאר לו זה לטפס כלפי מעלה, אז הוא עושה זה עם כל הלב. עם כל כוחות הנפש, לכן הרב אומר, בכל לב ובכל נפש, זה מתוך רצון עם כל הכוחות הנפשיים, הפסיכולוגיים, כל מה שיש בו. הוא רוצה לצאת מהבור הזה. אבל בינתיים שהוא באמת הגיע לשיא של התחתית, והוא הבין שהוא בתחתית. על מה עכשיו הגיע בן אדם? אוקיי, שאני הגיע לשיא של התחתית. לא, אתה כבר שם. אל תתאמץ, אתה כבר שם. איך אתה יודע שאתה כבר שם? עובדה. לדבר איתך 150 אלף שיגורים על יראת שמיים, תעשה שיעור, תמשיך לאכול פיצה, רוצה ללך לבית המדרש לעבור, ללמוד, אבל בנושא יראת השמיים לא טיפלת, אז אתה כבר הגעת לתחתית, אתה צריך להתאמץ. לכן ממשיך הרב ואומר, כאשר אדם יבין שהוא נמצא שם, כאשר האדם יבין שצריך להודות בכאב, כן, בשברון לב, כי בלי שברון הלב זה לא יבוא. אפילו שאני שומר תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא לא חלק בלתי נפרד ממנו. אכן כן. יש לי חלק ונחלה בקדוש ברוך הוא בזמנים הידועים. שחרית מנחה ערבית, כשאני לומד תורה, כשאני מקיים מצווה. כשאני קונה בשוק, לא. כשאני מתווכח עם השכנים, לא. שם לא מקום, זה אני, מסתדר. אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות שלי. אני מנותק ממנו. יש לי זמנים שאני מחובר, זמנים שאני מנותק. הרשת אינה זמינה. צריכים להודות שזה כך. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בתחתית. כי בלי זה, אומר הרב, לא נגיע ליראת שמיים. ממשיך הרב ואומר שאנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא אורח אצלנו. כאשר אנחנו צריכים אותו. אני רוצה שהוא ישמע, ברוך הוא שומע התפילה, אז אני מזמין אותו, אותי, מזמין אותו לתפילה. אני צריך ברמה שעוד אני פונה אליו. ואני לא רואה אותו בשום מקום אחר. לא בטוב ולא בהפך הטוב. שמה זה יד המקרה, יד העולם, האבולוציה, המפת הגדול, המדע, הכוחות הפועלים בטבע. יד המקרה. שמישהו יגיד לי, הפוך, שהוא לא כזה? אני יושב בין מה מנוח הוא עושה את זה. אומר הרב, וזה יהיה מדעה רחבה וחופשית מאוד, משום שאדם שבא מתוך שברון לב, אדם שיוצא מחשיכה לאורה, עושה את זה עם כל הכוחות, מרצון מלא אמיתי, שממילא תהיה מחובלת בהכרח בהכרת האמת היותר ברורה. עכשיו הדבר ברור. הדבר ברור לא רק מצד זה שאני מבין אותו. כשאומרים דבר ברור על המתכוונים, דבר בהיר. אין יותר הסתרים, דברים לא מובנים. עכשיו זה ברור. איך אנחנו אומרים בחופה? והכל שריר, בריר וקיים. גלוי, שום דבר לא מוסתר. והוספת החן של ההרגשה היותר עדינה, מקודם הרגש שלנו היה גס, אטום, בעקבות ההתפתחות החיובית הזו, הרגש הופך להיות עדין. ולמה? כי כל דבר שרק אני פוגש במציאות היום-יום, 24/7, כך וכך שנים שהקדוש ברוך הוא בירך לכל אדם, מה זה שם? שלוחיו של המקום ברוך הוא. זה ידו. ידו עשתה זו. אני מחובר אל האלוהות בכל עת ורגע. אז יש לי יראת שמיים, המאתרת את חיי האדם. עד האדם ראוי להיקרא אדם, כי הוא מחובר, כמו שהרב אמר כמה שורות קודם, היסוד העיקרי של החיים, שהוא יראת שמיים. אז זוכים לעבוד על העניין הזה, לשבור את לבבינו, לא במובן הפיזי, במובן הרעיוני, להודות בשברון לב, בבכי ובנהי, שאנחנו חסרי יראת שמיים, למרות היותנו שומרי תורה ומצוות. ומזה לצמוח, לא להיכנס לעצמות, כי אז אטמנו מחדש, אלא לצמוח שהגענו לתכלית, יצאנו מחשיכה לאורה, ונהפוך הוא, במקום לאטום את הלב, לפרק אותו, לשבור אותו, לתת לרגש הפנימי, האמיתי, לחזור אל השורש, להתחבר אל השמיים, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. כל טוב.